פריצת הדרך המדעית לכל המדענים בעולם מצפים היא הוכחה או הפרחה של תיאוריית הסופרסימטריה בעולם התת-אטומי. לתוצאות המחקרים המתבצעים במאיץ החלקיקים בשוויץ יהיו השלכות מרחיקות לכת על הדרך בה אנו נבין את העולם הפיזי במאה ה-21. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, הרצאתו של פרופסור דוד פסיג מהמחלקה לחינוך שניתנה בכנס המכון למדע ותודעה שהתקיים באוניברסיטת בר אילן.
מפאת הזמן אני הולך לעשות את זה ממש קצר ככל שניתן, אם כי לקחתי נושא שהוא כבד מנסו. אני הולך להסביר בקצרה סוגיה מאוד מעניינת שנמצאת כרגע על שלוחן הניתוחים המדעי במקומות הכי מתקדמים בעולם. חלק מזה כמובן במאיץ החלקיקים. הסוגיה של מה שאנחנו קוראים סופרסימטריה. אחר כך אני אסביר כיצד היא יכולה לפתור לנו בעיות בעתיד, ואני אחבר את זה אל חשיבת עתיד שאני מנסה לקדם פה במדינה הקטנה שלנו. אני אנסה לענות על שתי שאלות. קודם כל להסביר בקצרה מה זה העיקרון הזה של סופרסימטריה, אני מקווה שלא ייקח לי יותר מחמש דקות להסביר אותו, ואחר כך אני אנסה לראות כיצד זה יכול לעזור לנו להבין תופעות עתידיות. ממש בקצרה, אנחנו כולנו מכירים את המודל הסטנדרטי בפיזיקה שמדבר על מספר חלקיקים שיש בטבע. באופן כללי יש שני סוגי חלקיקים, סוג אחד מה שאנחנו קוראים פרמיונים, שהם יותר חלקיקי החומר, והבוזונים שהם יותר הכוחות שפועלים על החומר, בפשטות. אוקיי? בעצם כל המודל הסטנדרטי הזה, בעזרתו אנחנו מנסים להבין את המציאות. וכמובן, הוא פותר לנו הרבה מאוד בעיות, הוא מסביר לנו לא מעט דברים. הבעיה הגדולה היא שלאט לאט 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 מתברר שהמודל הסטנדרטי הזה לא מסביר את הרבה מאוד דברים מהמציאות. למשל, שלושה דברים מאוד משמעותיים. מסתבר שתיאורטית, כוח הכבידה היה צריך להיות מאוד חזק, ומשום מה הוא מאוד חלש. אז המודל הסטנדרטי לא מסביר למה כוח המשיכה הוא חלש. הדבר השני, הוא יכול להסביר, המודל הסטנדרטי לא מסביר למה צריך חלקיק נוסף, חלקיק היג שכולנו שמענו עליו בשנים האחרונות. והדבר היותר חשוב, אני לא יודע כמה מכם יודעים, לפי הסימולציות, כ-95% מהחומר ביקום הוא חומר אפל, אנחנו לא יודעים בכלל מה זה. את כל מה שאנחנו קולטים, כל מה שאנחנו תופסים, כל מה שאנחנו מצלמים, כל מה שאנחנו איכשהו עוקבים אחריו, זה בסך הכל כ-5% בכלל מהחומר ביקום. אז מכיוון שכך, אין לנו כלים ואין לנו תיאוריה ואין לנו אפילו קונספציה מה יכול להיות החומר הזה, אנחנו קוראים לו כרגע החומר האפל. המודל הסטנדרטי לא מסביר מה זה החומר האפל ומאיפה הוא יכול להיות. ולכן, המין האנושי נמצא כרגע סף מאוד משמעותי. אנחנו לקראת פריצות דרך מאוד משמעותיות בהבנה בכלל של המציאות. כי ברור לנו שאיך שאנחנו מבינים כרגע את המציאות, או איך שאנחנו מבינים איזה חלקיקים נמצאים במציאות, זה כבר לא מסביר. לא מסביר הרבה מאוד דברים, ודברים מצטברים יותר ויותר שזה לא מסביר, וזה בעצם כל השיטה המדעית של לבסס פרדיגמה, ואחר כך לראות כמה דברים יוצאים מן הכלל מהפרדיגמה, ואחר כך לראות אם היוצאים מן הכלל הופכים להיות גדולים, וצריך לחפש פרדיגמה אחרת. נמצאים כרגע בשלב שבו אנחנו חייבים למצוא פרדיגמה חדשה של החלקיקים בטבע. ואחד העקרונות שנמצאים בצנרת, הוא לא העיקרון היחיד, יש כמה דברים שנמצאים בצנרת שאנחנו מנסים לבדוק, ואם אנחנו לא נמצא הוכחות לעיקרון שאני הולך להסביר לכם אותו, שנקרא סופרסימטריה, שלא יהיה לכם ספק, המדע נכנס למשבר בלתי רגיל. כל המדעים, למעשה, ייכנסו למשבר בלתי רגיל, שסוג המשברים שמזעזעים את אמות הסיפים בכלל של, 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 של פרדיגמות שלמות. אחד, העקרונות שנמצאים כרגע על השולחן בניסיון לפתור את הבעיות של המודל הסטנדרטי, זה מה שאנחנו קוראים מודל סוסי, שזה סופרסימטרי בלשון פשוטה, והוא אומר בלשון ממש, במשפט אחד, כל העיקרון הזה, אני רוצה שיהיה ברור, זה עיקרון שיש סביבו כתריסר לפחות תיאוריות שנבדקות בכל מיני צורות. אוקיי? זה לא תיאוריה. העיקרון הסופרסימטריה זה לא תיאוריה, זה בסך הכל עיקרון שמסביבו יש כמה תיאוריות שאנחנו מנסים לבדוק אותן. אבל העיקרון אומר בפשטות כך, הכוחות שפועלים על החלקיקים הם בעצם שווים לחלוטין לחלקיקים. אוקיי? בלשון פשוטה מאוד. אנחנו כולנו מכירים את זה בשפה אחרת. אבל זו השפה של הסופרסימטריה, ואני אנסה להסביר את זה על מנת שנבין מה העיקרון הזה שנמצא כרגע על השולחן אומר. העיקרון הזה אומר כך, לכל חלקיק בטבע יש בן זוג זהה לו, שממש זהה לו לחלוטין, אבל יש לו ספין כזה קטן, בסדר? הספין הזה הופך אותו לכוח שפועל על על החלקיקים שהם יותר חומר, בסדר? המושג בעיקרון הזו, בתיאוריה הזו של סוסי, זה המושג שנקרא שותפי על, סופר פרטנר. זה כאילו לכל חלקיק בטבע יש איזה בן זוג שהוא יותר, נקרא לו פן כוחני שלו. אני לא רוצה להשתמש בפן רוחני, כי זה, אנחנו לא מדברים פה במושגים הללו, לפחות במדע מהסוג הזה, אבל כל אחד יכול להבין את זה אחרת. אם אתם רוצים את זה באיור, אז שימו לב לאיור הזה. בעצם העיקרון הזה של סופרסימטריה טוען שיש במקביל לחלקיקים שאנחנו מכירים היום במודל הסטנדרטי, לפחות מספר חלקיקים דומים שהם כוחות שפועלים, והם חלקיקים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר משמעותיים מאשר החלקיקים של החומר. בלי תיאוריה מהסוג הזה, המודל הסטנדרטי בעצם לא עובד לחלוטין. רק אם מניחים כזו הנחה, אנחנו יכולים להתחיל להסביר כל מיני תופעות, כמו התופעות שהזכרתי קודם לכן. אם אתם רוצים את זה באיור קצת יותר טוב, בעצם התיאוריה הזו באה וטוענת שיש מעין איזשהו קיר או חלון, בצד אחד שלו זה החלקיקים החומריים, בצד השני שלו זה חלקיקי הכוח שפועלים על חלקיקי החומר, אבל חלקיקי הכוח הם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר משמעותיים מאשר חלקיקי החומר. כאילו בשורה אחת, מעבר לקיר הזה, מעבר לווילון הזה, יש את החלקיקים שכולנו מכירים, החלקיקים במודל הסטנדרטי. ואנחנו כל הזמן מוסיפים על מנת שזה יסביר כל מיני תופעות. בעצם התיאוריה הזו, העיקרון הזה בא וטוען שמעבר לקיר במעין, כצל לחלקיקים החומריים, יש חלקיקים אחרים שהם חלקיקי הכוח שפועלים על חלקיקי החומר, וכתוצאה מזה חלקיקי החומר מתנהגים כפי שהם מתנהגים. בסדר? ונכון, בנוסחה זה צריך להיות שווה. מה שווה בדיוק? בואו לא ניכנס כרגע לזה, אבל זה צריך להיות שווה. אחרת אנחנו לא מבינים את הטבע, אנחנו לא מבינים את מה שמתרחש בכלל כאן, אנחנו לא מבינים מה זה כוח כבידה, אנחנו לא מבינים מה זה אינטראקציות בין חלקיקים, וכמובן הדברים הגדולים שבאמת חסרים לנו, שזה החומר האפל, איך יכול להיות ש95% מהחומר שקיים בעולם, אנחנו אפילו לא יודעים לראות אותו, לא יודעים למדוד אותו, לא יודעים איך לקרוא לו, לא יודעים כלום. התיאוריה הזו מסבירה את זה, הוא מתחילה להסביר את הדברים הללו, וכמובן, אני מקווה שאתם מבינים, זה תהליך ארוך שבו המין האנושי צריך לעבור, והפרדיגמות משתנות, וכתוצאה מזה אנחנו גם לא רק מבינים אחרת המציאות, אנחנו גם מפתחים דברים מסוג חדש, החל מטכנולוגיות וכלה בהבנה של מרחב וזמן. הרי אנחנו, כל הדבר הזה, כל החלקיקים הללו באים להסביר בעצם שלושה דברים. אחד זה מרחב, שני זה זמן, שלישי זה חומר, וכמובן אנרגיה. אנחנו בעצם כולנו נמצאים באותו ניסיון אדיר של המין האנושי מאז ימי קדם ועד היום, להבין מה זה ארבעת הדברים הללו, איך נוצרים אינטראקציות ביניהם, וכל זה על מנת לא רק להבין את הטבע, אלא גם מובן גם לרתום אותו, כדי לשכלל אותו, כדי להוסיף עליו, או כדי כמובן גם להפוך את החיים האנושיים קצת יותר טובים, קצת יותר משוכללים וכן הלאה. איך זה קשור לתודעת עתיד? מה שראיתי לכם כרגע, זה אפשר להסביר את זה במושג שבחקר העתיד הוא הפך להיות מושג מאוד חשוב, שנקרא The Driving Force, הכוח שמניע תהליכים. אנחנו בעצם מנסים להבין מה מניע את החומר להתנהג כפי שהוא מתנהג. את החלקיקים החומריים להתנהג כפי שמתנהגים. עד עכשיו הבנו סוג מסוים של כוחות שפועלים על החומר. אנחנו היום צריכים להרחיב את התודעה שלנו, איזה כוחות פועלים על החומר כדי שהחומר יתנהג כפי שאנחנו היום מזהים אותו. וכל המטרה לזהות איך החומר מתנהג זה על מנת לעשות אקסטרפולציות, על מנת לנסות להבין איך הוא יתנהג בעתיד, כאשר אני מפתח דבר מסוים או כאשר אני מפתח טכנולוגיה מסוימת. בעצם כל המדע עוסק בחקר העתיד. אנחנו מנסים להבין את הכוחות שפועלים, את החלקיקים שפועלים, כדי לעשות אקסטרפולציות בדבר איך הם יתנהגו בעתיד בתנאים אחרים או בתנאים שאנחנו נרתום אותם לצרכנו. אנחנו בעצם בחקר העתיד מוסיפים לתהליכים שאנחנו חוקרים אותם את מה שאנחנו קוראים הכוחות המניעים. בדרך כלל המדעים השונים מנסים להבין או לקלוט או למדוד דברים שאנחנו רואים אותם, שינויים נקרא להם, על מנת להבין את השינויים ועל מנת להבין איך להטיל אותם אל העתיד. תחשבו בפסיכולוגיה, תחשבו בסוציולוגיה, תחשבו בכלכלה, לא משנה באיזו דיסציפלינה. אנחנו באים וטוענים, זה לא מספיק. על מנת להטיל את הידע שלנו אל העתיד, בעזרתו נוכל לטפל באנשים חולים בהמשך, בין אם זה ברפואה, בין אם זה לא משנה מה, אנחנו צריכים להבין את הכוחות שמניעים את השינויים, לא רק למדוד את השינויים עצמם. אלא לנסות להבין את הכוחות שמניעים את השינויים שלנו. יכול להיות שאנחנו נמצאים באותו שלב בהיסטוריה של התודעה של המין האנושי, שבו אנחנו מוכנים יותר להיכנס יותר עמוק, להבין לא רק את השינויים שעל פני השטח, אלא גם את הכוחות שמניעים אותם ולהתחיל למדוד אותם כדי להבין איך הם פועלים על השינויים. זה פחות או יותר מה שחשיבת עתיד מנסה להביא, לתרום למדעים של היום. אם אתם רוצים את זה בקצרה, ההגדרה של חשיבת עתיד זה לנסות לחקור את הכוחות שמניעים את השינויים, כדי להבין את משך התפתחותם, איך השינויים הללו יקבלו בהמשך תופעות מתופעות שונות, שכרגע יכול שהן לא הגיוניות לנו בכלל, אבל אנחנו מנסים להבין אותם, וכל זה על מנת כמובן לשפר את המין האנושי. תיקחו למשל רק דוגמה קטנה של אנחנו מנסים להבין מה מניע תהליכים חינוכיים. אני בבית ספר לחינוך, זה מאוד מעניין אותי. יש פה גם איך אנחנו מבינים מה זה חינוך, אנחנו מבינים איך אנחנו מעבירים ידע. גם זה אנחנו מנסים להבין אם יש בזה איזשהו היגיון שתמון מתחתם, שמניע את התהליכים שאנחנו מודדים אותם. אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות של כוחות מניעים מתחומים שונים, על מנת שתבינו איך המין האנושי נמצא בסף של סוג אחר של ניתוחים מדעיים, החל מפיזיקה וכלה במדעי החברה ובכלכלה ואפילו בפילוסופיה. שימו לב לגרף הזה, הוא בעצם הכוח המניע של המאה ה-21, מהרבה בחינות, החל ממלחמות וחלה בטכנולוגיות ואפילו בתגליות מדעיות. אבל אני אסביר אותו ממש בקצרה. הגרף הזה מתאר, הוא מסכם כמובן ספרות אדירה, הגרף הזה מתאר את היחס בין הגילאים באוכלוסיות האנושיות. לאורך שנים, אלפי שנים, המצב היה כזה. כ-15% מהמין האנושי היו ילדים קטנים בני 5 ומטה, וכ-3% מהמין האנושי היו מבוגרים בני 65 ומעלה. אלפי שנים זה היה המצב. אוקיי? וזה כמובן גרם להרבה מאוד תופעות חברתיות וכלכליות וגיאופוליטיות וכן הלאה. זו אחת, דרך אגב, זו אחת הסיבות בגללה כשביסמרק חשב על מודל הגמלאות, 1879, הוא אמר בוא נוציא אותם לגמלאות בגיל 65, כמה כבר הגיעו לגיל 65, משהו כמו 3%. שימו לב, אבל מה קורה? מתרחש משהו בלתי רגיל ב-50-60 השנים האחרונות, שימו לב, 2020, break even. ואם אנחנו עושים לזה אקסטרפולציה, זה לא אקסטרפולציה לינארית, ל-2050 אנחנו בעצם רואים שיש פה היפוך טוטלי של מה שהיה לאורך אלפי שנים, מתהפך טוטלית. 2050 בערך, כמה, מישהו יודע כמה בני 65 במעלה יש במדינת ישראל היום, באחוזים, באוכלוסייה? אנחנו מדברים משהו כמו 11%, אוקיי? אגב, והאדם הממוצע היום בארץ חי מעבר לגיל 65 משהו כמו 18 שנה, אישה 20 שנה, גבר 16 שנה. מה שהישראלי הממוצע לא יודע הוא שבקצב של ההתפתחות היום המדעית והטכנולוגית, הישראלי מוסיף כל עשור עוד כ-3 שנים לתוחלת החיים שלו. זאת אומרת, יש פה איזו תופעה בלתי רגילה שמתפתחת. כמובן, אנחנו רואים את ההיפוך לחלוטין של הגילאים, בגלל תוחלת חיים שמתארכת ופחות שיעורי פריון, אבל מתחת לגרף הזה יש מה שאנחנו קוראים הכוח שמניע את המאה ה-21. אני מביא לכם את זה כדוגמה, למשל. אוקיי, אגב, כמה בני 65 ומעלה היו במדינת ישראל בשנת 2050? שזה אחד הדברים החשובים, אתם מבינים מה המשמעויות של זה מבחינה כלכלית. אוקיי, אז האוצר מתכנן משהו כמו 15%, יש לזה משמעויות אדירות, החל מכמה בתי חולים אתה בונה, וכלה בכמה חדרי ברידג' אתה צריך שיהיו לחבר'ה. אוקיי, וכמובן זה כספי עברות, זה אתגר בלתי רגיל, אף אחד לא בנה את מודל הגמלאות אגב, לפי כאלה נתונים, שזה המודל הזה כבר קרס לחלוטין. אבל אני מכיר על תסריט שמדבר על 28% של בני 65 ומעלה במדינת ישראל, ב-2050. זאת אומרת, זו חברה מסוג אחר לחלוטין. כמה בתי חולים. הכוח המניע, אני אתן לכם דוגמה מה זאת אומרת כוח מניע. אוקיי? שאנחנו מנסים להבין אותו, כי מתחת לתופעות שונות יש דברים אדירים שמתרחשים. מתחת לגרף הזה יש את המלחמות של המאה ה-21. למשל, למה? כשאתה הולך ועושה חקר משווה, אתה מוצא שלאורך אלפי שנים היו חברות שקרה להם כזה דבר, כל מיני סיבות. אבל מה שאתה מוצא הוא שבדרך כלל חברה שקרה לה כזה דבר, הפכה להיות מאוד אלימה, מאוד אגרסיבית, היא בדרך כלל פלשה לקבוצות שכנות, שחטה את המבוגרים ולקחה את הילדים, או כעבדים או כבני בנות זוג. זה כוח מניע אדיר של המין האנושי. אם אתם רוצים לראות תופעות דומות, שימו לב למה שקורה בדאש. אוקיי? אחת הסיבות בדאש, למה זה קרה להם, למה האנשים הפכו להיות כל כך אלימים וכן הלאה, זה משום שבאזורים הללו, באוכלוסיות הללו, קרה משהו אחר, שזה יש בפעם הראשונה יש יותר בנים מאשר בנות באוכלוסיות הללו. לאורך אלפי שנים תמיד היו יותר נשים מאשר גברים. כרגע קרה משהו בלתי רגיל, לא ניכנס כרגע לסיבות של זה. למשל, מתחת לגרף הזה יש את הכוח שמניע את התפתחותן של טכנולוגיות מסוג מסוים. אנשים חושבים, למשל, שטכנולוגיות מתפתחות ממוחו הקודח של מישהו שיושב פה באיזושהי מעבדה. אנחנו באים וטוענים לא. יש משהו שדוחף אותנו לפתח סוג מסוים של טכנולוגיות. לא, הצורך זה סוג מאוד פשוט להסביר את זה, אבל דברים הרבה יותר עמוקים. אני נותן לכם כרגע את הרעיון של צורך. יש את הטכנולוגיה של המאה ה-21. איך אנחנו יודעים את זה? למשל, תחת לגרף הזה, הגרף הזה בעצם צועק שיש משהו מאוד חשוב שחסר למין האנושי, והמין האנושי ינסה למצוא לו פתרון. מה הכי חסר למין האנושי במאה ה-21? ילדים, נכון מאוד. כשאין ילדים, אגב, אז אין כוח עבודה, אין כוח עובד. כשאין כוח עובד, אין פתרון בעיות עתידיות. אין יצירתיות. אתם יודעים מה גיל היצירתיות של המין האנושי? מה הגיל שבו אנחנו הכי יצירתיים? אל תספרו את זה לסטודנטים שלנו, כן? אנחנו מגיל 26 עד גיל 36, זה הגיל הפיק של היצירתיות של המין האנושי. כשאין ילדים, אין גם פתרון בעיות, אין גם יצירתיות עתידית. אנחנו ננסה כמובן לפתור את זה בעזרת טכנולוגיות. אחת הטכנולוגיות, מה השם שלה? רובוטיקה. הפן השני שלה? AI. והנה יש לכם, רק דוגמית, אני עושה את זה בקצרה, מה שאנחנו מדברים על כוחות מניעים שמפתחים בכלל משהו אחר לחלוטין. אני רוצה לדבר על משהו יותר מעניין אותי בזמן האחרון. זה לנסות להבין את עתידה של מדינת ישראל. מה הכוחות שמניעים את עתידה של מדינת ישראל? אז בלשון פשוטה, אני לוקח שני מושגים מהרב סולובייצ'יק, הוא דיבר על ברית גורל וברית ייעוד. אנחנו מנסים להבין מה עתידה של הזהות היהודית או הזהות הישראלית, וכמובן תהליכים אחרים שמתרחשים. אז אם אפשר לומר את זה בפשטות, אפשר לומר ככה. מדינת ישראל עד כה בלשון כללית הוקמה על בסיס ברית גורל. זה קבוצות שונות ממקומות שונים, עם אידיאולוגיות שונות, התאספו ואמרו בואו נשכח איך אנחנו רוצים להקים את המדינה הזו. בואו קודם כל נקים מדינה על מנת שהגורל המר שלנו לא יחזור על עצמו. ולהקים בית לאומי. הבעיה היא שכשאתה עושה מחקר משווה לתרבויות אחרות, ויש תרבויות אחרות שהוקמו על בסיס גורל, אוקיי? אתה מוצא שלוקח שניים, שלושה דורות, עד אשר ברית הגורל מתפרקת. היא בדרך כלל מתפרקת ברצח של מנהיגים, וכמובן במלחמות אזרחים, וכתוצאה מזה, מהתהליך הכואב הזה, אותה ישות לאומית צריכה להגדיר מה שאנחנו קוראים ברית ייעוד. זאת אומרת, תכלית של הקיום של אותה ישות. זה לא מספיק רק להיות מונע על ידי גורל שאתה לא רוצה שיחזור על עצמו, אתה רוצה לתרום משהו חדש. והשאלה כמובן היא, מה יכולה להיות ברית ייעוד למדינת ישראל? אני רוצה רק להזכיר בפניכם דוגמאות אחרות של תרבויות שעשו תהליך כזה. למשל, בדרך כלל ברית ייעוד מנוסחת במשפט אחד שהוא שלוש מילים לכל היותר, שמכילות פילוסופיה גדולה מאוד, שמרבית האוכלוסייה צריכה להסכים לאותו רעיון, ורק אז מתחילים לנסח חוקה ולנסח חוקים. וכמובן, בגלל אותו רעיון גם יוצאים למלחמות. הדוגמה הבולטת בתקופה שלנו זו הדוגמה של ארצות הברית, שגם עברה תהליך דומה שאני מצביע עליו, מה שאנחנו קוראים היום חופש הפרט, שזה רעיון מדהים שהוא לא חדש, אבל הפכו אותו לרעיון לאומי, ובגללו כמובן נרצחו מנהיגים, ומלחמת אזרחים איומה, 300 אלף איש שנהרגו ועוד הרבה מאוד אנשים פצועים, וכתוצאה מזה בנו מודל עם חוקה וחוקים, ובעצם זה מה שמניע היום את התרבות הזו לפעול כפי שהיא פועלת בעולם. צרפת אגב עברה את אותו תהליך, הם מדברים על שלוש מילים, כולנו מכירים אותם, נכון? גם באותו תהליך ממש, יש אגב כרגע ישות אחרת, שזה הקהילה האירופית, הם מבינים גם כן שהם שחטו אחד את השני לאורך מאות שנים לפחות, השחיטה הגדולה האחרונה זה היה מלחמת העולם השנייה. כמה אנשים נהרגו מלחמת העולם השנייה? מי שיודע? 72 מיליון איש, שני שליש אזרחים. ולכן הם אמרו, מספיק, בואו נתאחד. ונעשה את זה בשלבים, נעשה קודם כל מוניטרית, אחר כך חברתית, ואחרי זה יחסי חוץ. בסופו של דבר הם יהיו ישות גדולה, אבל הם מבינים שלא לחזור על העבר זה לא מספיק, הם צריכים ייעוד, הם צריכים תכלית לישות הזו, על מנת שתתקבל גם פנימה ותתקבל גם החוצה. יש כרגע הנחה, יש על השולחן הצעה שהם עדיין מדסקסים אותה. מי שהציע להם את זה זה ז'יסקאר דסטן לפני כמה שנים, היה נשיא צרפת. אבל ברגע שהם יקבלו את זה, אתם תראו את זה כתוב בכל מקום. זה מה שכרגע הם מדברים עליו, מה שנקרא Unity in Diversity. אנחנו מקווים שבסופו של דבר זה יצליח להם, אחרת הם יכולים לגלוש מהר מאוד למלחמות, והם יודעים את זה, בשביל זה הם נלחמים קשה מאוד, על מנת שברקזיט לא יצליח מי יודע מה, ויוון לא תברח להם בין הידיים, והם מוכנים לשלם הון עתק בשביל זה. והשאלה כמובן, מה תכלית קיומה של מדינת ישראל? אני עוסק בזה לאחרונה, נסות להבין את הכוחות שמניעים את תכליתה של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים במאבק איתנים, אנחנו רואים את אותם סימנים שמתרחשים כמעט בכל מקום. אנחנו צריכים להתחיל להציע הצעות על מנת שלא חלילה נגלוש למלחמות אזרחים קשות, אם כי זה כמעט ברור שאנחנו נעשה פעולות אלימות אלה ואחרות, אני מקווה שזה לא יהיה אלימות יותר מדי, אבל אני מביא לכם את זה רק כדוגמה איך בעצם אנחנו מנסים להבין את הכוחות שמניעים תהליכים. עד עכשיו במדע יותר מדדנו את התהליכים עצמם, וניסינו לראות קורלציות בין תהליכים על מנת להבין ולעשות אקסטרפולציות לאותם קורלציות. אנחנו בשלב שבו אנחנו מוכנים יותר להיכנס יותר עמוק, בין אם זה בפיזיקה, בין אם זה מדעי החברה, מדעי הרוח. אני על זה ספר שלם כתבתי בניסיון להבין איך התהליכים הנוירופיזיולוגיים שמתרחשים במוח ממש עושים את אותו הדבר, את אותו תהליך עצמו של כוחות מניעים, אקסטרפולציות. יש לנו כרגע, אנחנו מזהים אפילו את האזורים במוח שאנחנו עושים את זה, האזורים הללו הולכים ומתפתחים, זאת אומרת אנחנו כיצורים תבוניים הולכים ומתפתחים, ואנחנו נכנסים לשלב יותר עמוק בהבנה שלנו של המציאות. אסור להאיץ את זה, צריך לעשות את זה בתבונה, צריך לעשות את זה בשום שכל, צריך לעשות את זה עם ביקורת אמיתים כמו שצריך. לא צריך להקדים את המאוחר, בסופו של דבר יש פה איזה משהו אדיר שזה המציאות הזו, שיקח לנו עוד מיליון שנים להבין אותה, ושלא נחשוב שמישהו מבין אותה. תודה רבה.
תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.